בדיוק חשבתי על כמה שאני מתה על המוזיקה של התוכנית שלי. מותר להגיד את זה?
לגמרי, תפרגני לעצמך,
אני איתך. כל פעם שאני מתחילה להקשיב לפרק שהקלטתי, שזה מצחיק, כי כבר הייתי בו, אני כזה, יא, איזה מוזיקה כיפית.
לגמרי, לגמרי, ממש נעים, אני אוהבת ג'אז, גם זה ג'אזי כזה, נכון?
כן, זה לגמרי ג'אזי. אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית, ופעם בשבועיים אני פוגשת דמות מתחום המחקר, או השטח, או מחקר ושטח, כמו שמיד נגלה. שמתעסקת בתחומים שרלוונטיים לחיים של כולנו. והיום אני נמצאת כאן עם יעל מן שחר. שלום יעל.
שלום.
מה שלומך?
יותר מזה, רגע, לפי הפודקאסט האחרון, אני צריכה להגיד, טוב, טוב עד סביר פלוס.
טוב עד סביר פלוס, זאת האמת לאמיתה.
זאת התשובה הכנה שלי.
מעולה. טוב לדעת שאת אומרת האמת, זה חשוב לי.
אני משתדלת, אחרי מה ששמעתי, אני מנסה להיות יותר כנה.
זה כבר מלחיץ אנשים שצריך לעמוד בסטנדרט הזה של הכנות.
אז הנה, הכל בסדר.
מעולה. אז אני חייבת להתחיל מלהגיד שכשככה רכרכתי עלייך באינטרנט, כמו שאני עושה עם כל האורחים שלי, אז מאוד התחברתי למה שאת עושה, ובעיקר למסגור של מה שאת עושה, ואני אסביר. את בעצם אומרת שאת מקשרת בין מחקרים בתחומים של הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה, לבין אנשים שרוצים לדעת אותם,
שצריכים
לדעת אותם, שבעצם המסקנות האלה לא צריכות להישאר רק באקדמיה, אלא להגיע אל האנשים שיכולים להשתמש בהם. וזה בדיוק כמו שאני עושה עם התחום של הפסיכולוגיה החיובית, אז ממש קראתי את זה והייתי כזה, וואו, איזה כיף שיש עוד אנשים שעושים את הדבר הזה.
אני אשמח גם למצוא עוד כאלה.
אז אנחנו נוקים רשת של מפיצי מסקנות. אז טוב שאת כאן.
תודה, טוב להיות פה.
איזה כיף. ובאמת, כמו שאמרתי, את מתמחה בתחום של הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה.
כן.
ואיך זה נראה ביום-יום? מה את עושה בעצם?
ביום-יום זה לפתוח כל בוקר, בשעה 8 אחרי שילד הולך לגן, מגיע אליי מיילים מכל העולם, אני מדברת לך מיפן, קרואטיה, לא משנה, איזשהו, כל האזורים הכי נידחים שאת רק יכולה לחשוב עליהם, על התרחשויות שהיו בעיתונות או במחקר בנושא עולם הטכנולוגיה. זה יכול להיות, לפעמים מגיע אליי גם סמארטפון חדש עומד לצאת, אבל לרוב מה שאני נוברת בין המיילים ומחפשת מאמרים ומחקרים על משהו שקשור לאיך טכנולוגיה משפיעה עלינו, לטוב ולרע. ואני לוקחת את המחקרים האלה, מורידה אותם למחשב, לתקיעה, ואז...
סוגרת את הווי-פיי שתוכלי להתרכז.
האמת היא שהטלפון שלי בשלב הזה של הבוקר הוא על שקט, אז אין משהו שמפריע לי. קוראת, לפחות בדרך כלל יש לי עד איזה 10, ואז אני מתחילה את היום. וכל יום נראה אחרת. לפעמים אני הולכת לרדיו לשדר ולדבר על הדברים האלה בדיוק.
נכון, יש לך תוכנית, נכון. מה זה פה, צלצול נכנס? איך זה יכול להיות אם אני על מצב טיסה?
דווקא זה טוב לנו לתוכנית.
כן, זה מדהים. אני חייבת להגיד ששימו לב איך הטכנולוגיה השתלטה עליי. אני מחזיקה עכשיו את הפלאפון, מצב טיסה. ובכל זאת, אני לא יודעת, בכל זאת יש לי שיחה בפייסטיים בתוך המחשב. אי אפשר לברוח, אי אפשר לברוח בטכנולוגיה.
זה בדיוק הנקודה, את יודעת, זה הדברים שביום יום, את אומרת, ממש, זה אני יושבת ומערערת לי, אם זה בנהיגה או אם זה עם עצמי במשרד, איך אני יכולה לגרום לאנשים להתייעל, כלומר, להמשיך להשתמש בטכנולוגיה כמו שהם עושים עכשיו, רק בצורה שזה לא יפגע בהישגים שלהם, בריכוז שלהם, בהצלחות שלהם, הישגים והצלחות זה אותו דבר. אבל בסדר, זאת הנקודה.
מעולה. אני חייבת לספר לך איך עלה לי הרעיון לעשות פרק בנושא הזה. כלומר, איך בכלל הגעתי לחפש אותך.
אוקיי.
הלכתי עם חברה, עשינו הליכה בטבע, ודיברנו על כל מיני דברים שמטרידים אותה, ושמתי לב שאנחנו מדברות בערך 50 דקות על הבעיה שלה לכתוב משהו בפייסבוק. כלומר, יש לה משהו שהיא חושבת, אבל היא לא יודעת אם לכתוב אותו או לא לכתוב אותו, כי מה יחשבו עליה ואיך יתפסו אותה, וזה באמת ממש העסיק אותה. ותוך כדי השיחה, אחרי שאנחנו מדברות על זה כבר זמן מה, אני חושבת, וואו, הפייסבוק אשכרה הפך להיות משהו שמעסיק אותה ברמה של מי אני, מה הזהות שלי, נכון. איך אנשים אחרים רואים אותי, איך אני מציגה את עצמי, מה היו ההשלכות של זה, וזה ממש הפך להיות חלק מהשיח שלנו, ואחרי זה התחלתי לעקוב אחרי זה, ושמתי לב שכמעט בכל שיחה, המילה פייסבוק עולה, המילה איזושהי רשת חברתית, הפלאפון שלנו עולה, שלחו לי וואטסאפ, כלומר, זה ממש
זה
מקיף
שלנו.
אותנו בכל מקום.
נכון. זה העולם שלנו, וטוב שכך, האמת היא, זה באמת, זה קדמה, המילה קדמה היא באה מאיפשהו, זה לקח אותנו קדימה, אנחנו יעילים יותר, אנחנו קל לנו יותר, את לא צריכה ללכת ברגל, יש לך מכונית, את לא צריכה, את יכולה לדעת מה קורה עם חברה שלך שגרה בניו יורק בכל רגע נתון, זה נפלא.
מדהים. אז אני חושבת שבאמת, כשאנחנו מדברים על הפסיכולוגיה של הטכנולוגיה, הרבה פעמים הנטייה הראשונית היא לחשוב, וואי, הטכנולוגיה הזו, מאז שיש פייסבוק, הכל פחות טוב, מאז ש... כלומר, יש איזה מין...
בעיקר נטייה של זקני השבט. כן. תמיד היה, אגב.
מין מראה שחורה כזאת על הפסיכולוגיה.
תמיד, גם שימציאו מכוניות מסתבר.
כן, בכל כן. טכנולוגיה, נכון? בדיוק קראתי על ההיסטוריה של הרכבת, שכשהמציאו את הרכבת, אז לפני זה אנשים היו בעגלות, סוסים, לא יודעת מה בדיוק, אז אנשים אמרו, רגע, זה מסוכן, בני אדם לא נועדו לנוע במהירות ככה, כזאת, כן. וזה יפגע בהם. כן, כל, תמיד כשיש טכנולוגיה תמיד. חדשה, יש גם את התוקפים שאומרים, רגע, אנחנו לא מוכנים לזה, זה יעשה לנו רע, נכון. ועדיף להימנע מזה. ולעומת זאת יש את ה-early adopters, האנשים שישר קופצים על המציאה, משתמשים בזה ואולי נהנים, אולי פחות, כבר נדע, אבל חשוב לנו לפתוח בזה שטכנולוגיה זה דבר טוב, נכון?
רק שהפעם, טכנולוגיה זה תמיד היה דבר טוב, זה תמיד קידם אותנו, זה הפך את החיים שלנו באמת לטיפה יותר נוחים, רק שהפעם קרה משהו מעניין.
מה קרה?
המהפכה הנוכחית, אם מסתכלים על ההיסטוריה באמת, אפרופו פרופסור נוח הררי לצורך העניין, מדבר על זה המון בספרים שלו, אנחנו רואים שהמהפכה הזאת קרתה כל כך מהר ביחס למהפכות אחרות. כלומר, יש גם את העניין של אדפטציה, שזה מילה מאוד חשובה שחשוב לי לדבר עליה פה. אנחנו, בני אדם לוקח לנו זמן להתרגל לדברים, גם ביולוגית וגם נפשית. ופה המהפכה הזאת, בוא נתחשבי לי, הרי לפני 10 שנים בדיוק אגב, יצא אייפון.
באמת? 10 שנים כבר? זה כאילו זה אתמול. אייפון אחד?
איפה היינו לפני אייפון? איפה אנחנו? רק 10 שנים עברו, והעולם השתנה באמת מקצה לקצה. אין, אני לא פגשתי עדיין חוקר מאף תחום, לא מסוציולוגיה, לא מאנתרופולוגיה, לא מפסיכולוגיה, לא ממדעי המוח, שאמר לי, לא כזה השתנה. אף אחד לא אומר דבר כזה.
המציאות שלנו השתנתה.
מאוד. ויש לזה השלכות. את רואה אנשים, מה שאני מדברת עליו הרבה בהרצאות שלי, זה שאנשים נשארים במצב של חוסר אדפטציה. ואיך זה נראה שיש חוסר אדפטציה? שנגיד, האמא שואלת את הילד שלה, איך היה היום בבית ספר חמודי? כי היא באמת אוהבת אותו, והיא באמת רוצה לדעת. אבל תוך כדי שהיא שואלת אותו, היא מחזיקה את הטלפון ביד, כי היא באמצע התכתבות עם מישהו מהמשרד. אז אני, את רואה אותי, כאילו, אבל מי ששומע, תנסו לדמיין.
היא עושה כאילו היא מחזיקה את הטלפון.
כן, היא כאילו היא מחזיקה. אני מחזיקה את הטלפון, אני מדברת עם הילד, ולכאורה זה חוסר אדפטציה. זה המצב שלא הסתגלנו נכון לשינוי. כי הטלפון לא אמור להיות שם. את צריכה להניח רגע את הטלפון, תסיימי את השיחה, היא לא תיקח הרבה זמן, וגם אם היא תיקח, אז מה? כאילו, זה ה... זה רק דוגמה הכי מינורית שאגב יכולתי לחשוב עליה, מהדוגמאות שאני באמת נותנת.
וזה מה שמשדר לנו בעצם, אני לא באמת מקשיבה לך. כלומר, את מדברת איתי, אבל יש עוד משהו ביד שלי שהוא אולי יותר מעניין ממה שאת אומרת כרגע, ואתם בתחרות.
כן, הבני אדם, אפרופו אדפטציה, אנשים בטוחים שהסתגלנו צ'יק צ'אק לשינוי, כמו זיקיות וענפים. אגב, גמרו לי שבעצם זיקית זה לא משנה את הצבע שלה לפי הענף, שזה סתם בולשיט.
לפי העלה, לא?
לא, זה לא, היא עושה לפי המצב רוח שלה.
לא.
וזה בדיסקאברי, אני יודעת, זה גם לא. מיש, זה ניפץ לי. שתדעי לך, זה עשה לי לא טוב הדבר הזה. בקיצור, אנחנו לא ככה. Okay. לא עשינו את זה. אנחנו בטוחים, הרבה אנשים מחזיקים באמונה, שנהיינו מולטיטסקרים, וכן, והם מחזיקים באמונה, כמו שאת מאמינה באמת, בשקר, כמו שאת מאמינה באלוהים. אנשים מאמינים שהם מולטיטסקרים, שכן יש להם את היכולת, לדבר איתך ותוך כדי להסתמס. הם מאמינים בזה. עכשיו, אם נלך לעולם המדע ועולם המחקר, אז אנחנו מכניסים אותם למעבדות, ואנחנו מנסים לראות האם ככה דבר, האם באמת פיתחו יכולת כזאת. ואת יודעת מה התשובה? נראה לי שאת יודעת מה התשובה. התשובה היא לא.
נכון. אז עוד רגע נגיע לזה, הבטחנו שנתחיל בטוב, נכון? הנטייה שלנו היא כבר ככה... זה הורס לנו את הקשב, זה הורס לנו את המערכות היחסים, אבל נגיע לזה.
זה משפר לנו.
אז בואו נתחיל מלהגיד באמת איך הטכנולוגיה מועילה לנו. אוקיי? זה שיש לנו אינטרנט, זה שיש לנו פייסבוק, זה עוזר לנו קודם כל להיות בקשר עם אנשים שרחוקים מאיתנו, שלא היינו יכולים להיות איתם בקשר אחרת, נכון?
אני אגב, התחושה שלי היא שכרגע, עד ב10 שנים האחרונות, יותר התעסקנו באיך היא מועילה לנו דווקא. והיום מתחיל המהפך של סוף סוף לדבר על הצד השני. באמת. איך היא מועילה לנו, אנחנו יודעים שגם, חוץ מלשמור על קשר, משפחות מורחבות, משתפים אותי אנשים בהרצאות שלי, שבזכות הטכנולוגיה הזאת, הם מדברים עם המשפחה המורחבת, את יודעת, עם הבני דודים השניים, וזה, זה משהו שבהחלט לא היה מתאפשר ללא טכנולוגיה.
כלומר, אנחנו בקשר עם הרבה 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 יותר אנשים, בזכות הטכנולוגיה.
שאתה לכאורה אמור להיות איתם בקשר, וזה דבר נפלא. בוא נדבר על ה-e-learning, כל הנושא של האוניברסיטה שהיא מאוד נגישה היום. תראי, יש לך ילדים באפריקה, שאין להם את הפסיליטי ללמוד כמו שלנו יש פה בישראל, והם לומדים בזכות האינטרנט. הם מגיעים לחומרים, והם מקבלים הזדמנות להיות שווים בין שווים באמת. וזה אחד הדברים, אגב, הכי מדהימים שטכנולוגיה עושה.
שבעצם היא שווה לכולם, נכון?
כן, יש לך קורסים של הרווארד. גם את יכולה להיות סטודנטית של הרווארד לכל דבר ועניין היום.
נכון. אני חייבת להגיד שקראתי מחקרים, נגיד, על ההשפעות של פייסבוק, עוד שאני אדבר גם על ההשפעות הכי טובות, אבל בין ההשפעות הטובות היו דווקא איך אנשים משתמשים בפייסבוק. וכשאנשים השתמשו בצורה שהם היו פעילים בפייסבוק, נגיד, הגיבו, שיתפו דברים, אז דווקא הפייסבוק גרם להם לתחושה יותר טובה. עוד מעט נדבר על מתי לא גרם לתחושה טובה, אבל עצם זה שיש לי את האפשרות להביע משהו בפייסבוק, לשתף דעות, להיות איזשהו בן אדם משפיע בתחום, ליצור קהילה.
של הקהילות הקטנות, נכון. שהרגיש כל אחד לבד, אם זה הקהילות אפילו ההומו-לסבי, אומרים הומו-לסביות או הומו-לסבי? הבנתם. לטאב קוראים להם, נכון? והם דיברו על זה המון, שהפייסבוק גרם לאנשים להרגיש מאוחדים, כי אתה יושב לך בצפון, אין שם קהילה, זה לא תל אביב, ופתאום יש לך מקום שאתה יכול להיכנס ולהיות שייך לקבוצה, אז תשמעי, פסיכולוגית, זה נפלא.
נכון, אנחנו מרגישים מחוברים למשהו.
בטח, אין פה שאלה בכלל.
ויש קהילות עצומות בפייסבוק, נכון? זה לא איזה משהו נדיר, אלא באמת הפייסבוק מחזיק בתוכו המון המון קהילות של תחומי עניין, של אנשים, של תמיכה, וזה קבוצות שגם נפגשות מדי פעם במציאות. כלומר, זו באמת פלטפורמה להכיר אנשים שאולי לא היינו מכירים אחרת, דרך תחומי עניין משותפים. אני חושבת שעוד דבר טוב הוא למשל כשאנחנו חולקים אירוע חיובי שקרה לנו בחיים בפייסבוק, אנחנו בעצם נותנים לו יותר מקום מאשר אם לא היינו חולקים אותו, נכון? אני מספרת, היום אני והבן זוג שלי איקס שנים ביחד, וזה כיף לנו ביחד, ופתאום הדבר הזה מקבל מקום ומשמעות, יש לי שיחות סביב זה, אנשים אחרי זה שואלים אותי, אומרים לי מזל טוב, יש משהו שמגביר את העוצמה החיובית של חוויה שכבר קרתה.
כן, רק שגילינו מהר מאוד, זה לא שאני מהרת לדאונסייד, אבל גילינו מהר מאוד בפסיכולוגיה של הטכנולוגיה ש אנשים ברגע שהם נוטים לשיתוף כזה, באיזשהו שלב הם הופכים תלויים בשיתוף. כלומר, ההנאיה תלויה בדבר, והדבר הפך להיות פרסום בפייסבוק. הרבה פעמים אני שואלת אנשים באיזשהו מחקר שאני עושה, האם את עיני מטיול אם לא תתעד אותו? אסור לך, את יוצאת חופשה בפעם הבאה, נגיד סתם בצפרד או משהו.
האמת שביום שלישי אני נוסעת לספרד, נגיד. אמרתי לך בטלפון.
ואם את נוסעת, אז נגיד בצפרד אתם תצאו לאיזה טיול, תעשו איזה גיחה לאנשהו שלושה ימים. בלי מצלמות. את תהני באותה מידה, כלומר, את יודעת, לא רגע, רגע. מותח לצלם, אבל אסור לך לעלות את זה, אסור לשתף את התמונות, בשום פנים ואופן. בואי תקחי חלק מהניסוי שלי, ומה שיקרה לך בניסוי הזה, אם תאיזי לעשות אותו, את תהיה חשופה למשהו שאת לא גילית על עצמך, זה כמה ההנאה שלך תלויה בשיתוף.
אז אני חייבת להגיד שאני באופן אישי כמעט ולא מעלה תמונות מטיולים לפייסבוק, ממש פעם באיזה נגיעונת, באמת כי האמת שזה לא כזה כיף לעלות לפייסבוק, כי אז מתחילים להיות...
אז אנשים שכן אגב...
אבל יש אנשים שזה מאוד
אז,
כיף.
אז אנשים שכן משתפים, תחשבי נגיד על חברה מהר, שתעלה לך, שיעלה לך שם בראש, כי עכשיו אם אני עושה אותה, אני לוקחת לה, עושה איתה את הניסוי הזה של השלושה ארבעה ימים בלי לשתף, היא תגיד לנו שהיא פשוט, מבחינתה אין טעם לטיול. זה התשובות שאני מקבלת.
וואו.
כן,
אז אני רואה שקשה להחזיק אותנו מלהגיע להשפעות הקשות של הטכנולוגיה, מה שאנחנו מתאפקות פה כבר, יושבות על הכיסא הרגליים שלנו קופצות, אנחנו עוד רגע בהתקף אפילפטי.
זה כמו אבל שמתקרב לפה, וואו, איזה אבל ענק. כן, כל רגע יש כזה,
אבל, אז בואי, נחלק את השיחה שלנו לכמה תחומים.
התאפקנו יפה אבל.
התאפקנו, נכון, נתנו כמה נקודות.
זה היה, כן.
יש קרדיט לדבר הזה. נגיד הפודקאסט, אני רק אגיד גם, דרך אגב, זה בזכות טכנולוגיה, נכון? לא היינו יכולות לשבת ולדבר פה ולהפיץ את הידע, אילולא הטכנולוגיה. כלומר, אני חושבת שהרבה מהעבודה שלך וגם הרבה מהעבודה שלי לא היו יכולות להתרחש בכלל בטכנולוגיה.
לגמרי.
אז הנה עוד נקודה על הבעד.
וזהו. כן, וזהו.
מכאן רק חדשות.
רק להסתכל על הצד השני של המראה.
כן. אז ממה נתחיל? בואי נדבר על הקשב שלנו ואיך הוא מושפע מהטכנולוגיה.
כן.
נכון, זה נושא שאני יודעת שאת אוהבת לדבר עליו.
נכון.
נכון. אז כולנו מחזיקים סמארטפונים, איתנו קרוב-קרוב. מה קורה לנו ברגע כזה שכל שנייה יש לנו הודעה, התראה, משהו שקורה לנו מתוך המכשיר הזה?
תראי, קודם כל, שמסתכלים על המחקרים שמגיעים על המוח, איך מוח מגיב לטכנולוגיה, אז אגב, התשובה היא מגיב מאוד, עד כדי כך שב... פורומים של מדעי המוח מדברים על זה שהמוח ממש השתנה בחמש שנים האחרונות, ושעד כמה שאני יודעת ממה שאני למדתי במדעי המוח, על מדעי המוח, זה שמוח לא אמור להשתנה בצורה כל כך קיצונית, בטווח זמן כל כך קצר. וזה קורה. ואז את אומרת, אוקיי, זה אזורים משתנים, אז אנחנו יודעים שיש לנו את אזור הזיכרון, שהוא הכי נחקר אגב, שמשתנה, אבל זה קצת יותר אינטואיטיבי להבין למה.
שבעצם אנחנו...
לא צריכים לזכור כלום.
כן, אנחנו לא צריכים לזכור כלום, הכל נמצא על המכשיר, אז אנחנו, אז זה מתנוון, את אומרת בעצם.
מתנוון, יש כל מחקר נפתח במילה אחרת, מתנוון, נמחק, רגע, זה היה מתקצר, כל המילים האלו, כולם מנסים, כל המחקרים מסכימים שהזיכרון הולך למקום של ביי, אבל אבולוציונית, אני חושבת שמשווים גם, חלק מהמחקרים משווים זיכרון לזנב. כלומר, אנחנו פעם היינו צריכים זנב, להתעלות על עצים, לצורכים חברתיים, היום לא.
השאלה אם הזיכרון שלנו לא מוקדש לתחומים אחרים, או תופס יותר נפח באזורים אחרים בחיים שלנו, ונגיד בכל מה שקשור למספרי טלפון, אנחנו כבר לא זוכרים איך לנסוע לאן שאולי, אנחנו גם כבר לא זוכרים, אבל אולי תחומים אחרים מקבלים יותר.
וזהו, מנסים להבין עכשיו, רגע, אז מה קורה עם הזיכרון לטווח ארוך, לצורך העניין, מה עם הזיכרונות של מה שאנחנו קוראים memory? יש לנו הבחנה בתחום הזה בין recall, שזה האזור של ההיזכרות, לממורי, זיכרונות.
בעצם שליפה ו...
בדיוק. וההשפעה אמורה להיות לגמרי שם, כלומר, אחד על השני. אז אם הזיכרון נפגע, אז גם יכול להיות שאך פשוט להיזכר בשנה הראשונה של הבן שלך, חיה לך איתו וזה, זה יהיה משהו נורא קשה לשלוף. אבל את גם לא תצטרכי, כי הכל מתועד. כל שנייה ושנייה מהחיים שלכם ביחד מתועדת. על ענן, הכל בסדר. אז זה מה שהם אומרים גם, זיכרון זה משהו שאפשר גם להיפרד ממנו. אבל זה סתם נשמע לי גם טיפה מאיים. בואי נתנער מזה.
אוקיי.
זיכרון, חשיבה קוגניטיבית הופכת להצלה.
מה זה חשיבה קוגניטיבית?
חשיבה קוגניטיבית זה צורך העניין, חשיבה למשל פתרון בעיות לצורך העניין. אם אני...
יושב במסעדה, צריכה מזמינה חשבון, רוצה לחשב כמה טיפ אני צריכה לתת.
זה למשל, את משפילה חשיבה קוגניטיבית.
אני מוציאה מחשבון ומחשבת את זה במקום לעשות פעולה פשוטה בתוך הראש שלי.
למעשה, מה שאוניברסיטת ווטרלו בקנדה מצאה רק לפני כמה שנים, 3 שנים, משהו כזה, הם מצאו שאנחנו חושבים במשך 3 שניות בממוצע על פתרון בעיה לפני שאנחנו ניגשים לטכנולוגיה, לפתור אותה.
כלומר, פעם הייתי מנסה לחשוב לבד, איך אפשר לחשוב את הבעיה הזה. הייתי מנסה לחשב, אולי הייתי מוציאה דף ועושה את החישוב הזה.
או שואלת מישהו, או לא יודעת מה.
ועכשיו אני ישר שולפת את הפלאפון שלי.
כן, את אפילו לא נותנת צ'אנס. אז הם אומרים שאנחנו מפתחים חשיבה עצלה, וזה מה שיחליף את החשיבה הקוגניטיבית, חשיבה קוגניטיבית עצלה, וזה סוג אחר של חשיבה קוגניטיבית. אולי גם זה אדפטציה לעולם. תשמעי, אולי גם זה זנב, אני לא יודעת. זה גם קצת מוקדם מדי. אנחנו מה זה צעירים במחקר הזה עדיין? זה מאוד חשוב להגיד למי שמקשיב לנו, לקחת ברבה מוגבל את המחקרים האלה. אנחנו צעירים, צעירים, צעירים.
כן, מצד אחד זה באמת, כשאת אומרת את זה, זה נשמע מאוד קטסטרופלי, אנחנו מאבדים מהזיכרון, אנחנו מאבדים מהיכולות הקוגניטיביות, אבל באמת הכל הביקורתי בי בפנים אומר, רגע, אבל אולי אנחנו פשוט מנצלים את היכולות שלנו לדברים אחרים.
בדיוק.
אולי אנחנו עושים יותר את האינטגרציה בראש שלנו, מתפנה לנו בעצם קצת מקום בזיכרון עבודה. ואולי אנחנו עושים יותר תהליכים של ניתוח בתוך הראש, ואת המידע עצמו אנחנו לא שומרים.
ואז מגיע הקשב טיפה מבטל את ההשערה הזאת, שמשהו אחר מתפתח במקום. קשב, אגב, קשב וריכוז, הסביר לי פעם, זה היה דוקטור דוידוביץ' ממכבי, הוא אמר לי, קשב וריכוז זו אותה מילה. בהדסה, בשנות ה-60, מישהו שם מחוקרת בהדסה, החליטה להפריד את המילים, ולעשות כאילו קשב וריכוז כמילים נפרדות, אבל זו אותה מילה, את לא יכולה להיות קשובה, אם את לא מרוכזת, את לא מרוכזת, אם את לא קשובה, זו אותה מילה.
כן.
עכשיו, מסתכלים על קשב וריכוז היום, עכשיו, אני אגיד לך כזה דבר, אתם גם מקשיבים לנו. האם אתם צריכים שאני עכשיו אשלוף לכם מלא מחקרים כדי לדעת שקשב וריכוז ירדו בשנים האחרונות? לא חושבת שמישהו פה צריך שאני... אתם יודעים את זה לבד, לא?
כלומר, את אומרת, כל בן אדם מרגיש את זה על עצמו.
כל בן אדם מרגיש את זה. אני שואלת אנשים בהרצאה כזה, לפעמים גם בקטע של צחוק, קורא לכם שאתם מדברים עם בן אדם, והוא מסתכל עליכם, ואתם תחושה שהוא לא מקשיב, על אף שהוא מסתכל עליכם, הוא אומר, כן, כל הזמן, כל רגע. אז אני אומרת, אוקיי, כולנו מעורים בעניין הזה, כולנו רואים את זה. קשב וריכוז יורד. ואז אנחנו הולכים למחקרים. וואו, מה שהולך שם. כאילו אם תעשי בגוגל סרט, שגם עזבי על ספרייה אקדמית, תעשי בגוגל סרט שמחקרים על attention span, את תקבלי דברים מטורפים. המון המון מחקרים מכל העולם.
אז בואי נגדיר למען מי שלא מכיר מה זה attention span. זה בעצם כמה זמן אני מסוגלת להיות מרוכזת ברצף, נכון?
נכון. מעניין, תעשו את הניסוי הזה לבד. קחו הרצאת TED שנראה לכם, תעניין אתכם מאוד. כאילו, נלך על הקטע הסמנטי, זה מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה ההרצאה הזאת, על שפת גוף למשל. הרצאה מעניינת, המרצאה מעניינת, הכל מעניין. שבו מול המסך, כמה זמן כרגע אתם יכולים להסתכל על המסך הזה בלי לגעת בכלום? אתם יכולים לכתוב תוך כדי, אבל גם רק את מה שנאמר, ולא להתחיל לצייר וכאלה. כמה זמן תחזיקו? תעשו את הניסוי הזה, כי הטענה בשטח היא בממוצע של 3.5 דקות.
וואו.
ואגב, זה נחשב לעילוי. 3.5 דקות, זאת אומרת, את תסתכלי על המסך, ואת תרגישי דחף אימפולסיבי לעשות עוד משהו תוך כדי.
שחשוב להגיד שלעשות משהו זה לאו דווקא רק להסתכל בפלאפון, אלא זה גם יכול להיות לחשוב על משהו אחר, נכון? לשמוע את ההרצאה ולהגיד, אני חייב לשלוח את זה לדן, החברה שלי.
בדיוק.
וואי, מעניין מה דנה עושה היום. נכון, כלומר, זה גם הנדידת מחשבות שלנו היא גם לעשות משהו אחר.
אז המיינד וונדרינג הזה, בדיוק, תזכירי לי, אפילו תשמעי את עצמך, להגיד משהו ספציפי על המיינד וונדרינג.
רושמת.
מיינד וונדרינג זה משהו מאוד חשוב להבין, רגע, מה זה אומר? כי אתם אומרות, נגיד, אנשים אומרים לי, כן, אז אני רואה הרצאה, ובמקביל, אני עושה עוד משהו. מה הבעיה עם זה? לכאורה אין אם זה הבעיה, זה יעילות, כמו שאתם קוראים לזה. לקשב זה לא נעים. מה שקורה עם הקשב, let's break it down, מה שנקרא.
בואי, ניכנס בזה.
בואי. קשב באופן כללי, בצורה הכי גסה, נע בגלים. עכשיו, לפני שנכנסתי לך לעולם המחקר, ידעתי את זה. כי את נכנסת, נגיד, לשיחה עם חברה, את נכנסת לשיעור או להרצאה, או אפילו לסרט. את מתחילה להקשיב, 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 ובהתחלה את מרוכזת יחסית. ואז אחרי איקס זמן, את מתחילה להרגיש ירידה, כאילו אני בשלה להפסקה, או בואי נלך רגע לעשות סיבוב, או... את רוצה איזשהו קאט, נכון? גם אם הרצאה מעניין אותך, כמה זמן רצוף את יכולה לראות? 4 שעות, 5 שעות, כמה זמן רצוף את יכולה לראות? אנחנו קשב, נע בגל. אנחנו מתרכזים, מתרכזים, ואז ירידה. ואז עוד פעם מתרכזים, ואז ירידה. כמה זמן זה גל לצורך העניין? כמה זמן נמשך דבר כזה? עוד פעם, לא צריך לרוץ למחקרים. אנחנו יודעים שאי שם בהיסטוריה מישהו קבע ש-45 דקות שיעור זה זמן הגיוני. אני יכולה להבטיח לך, כי אני בדקתי את זה גם, שזה לא היה שרירותי כזה שיחה בין מנהל לחוקר. תגיד, פתחתי בית ספר, מה אתה אומר? כמה זמן לתת להם? כמה זמן לתת להם? אז החוקר אומר לו, תן להם שעתיים, לא, שעתיים נשמע לי יותר מדי. לא, זה לא היה ככה.
זה היה מבוסס על מחקר.
זה מבוסס למחקר, מחקר עצום, מחקר, זה היה תקופה מאוד ארוכה שהבינו שקשב וריכוז זה 45 דקות. החליטו שזה שעה אקדמית, עד היום.
הם לא התקינו את זה.
לא משנה, לא חסו סתמות.
לא הציעו שעה אקדמית 2.0 או משהו, זה פשוט נשאר
לגמרי.
כך.
ואז יצאו המון מחקרים סביב שנות ה-2000, שקשב זה 7 דקות, זה גם מלמדים באקדמיה, שיתפו אותי אנשים בקהל שמלמדים אותם את זה, 7 דקות זה, ופה חשוב לי לעשות עברה מאוד חשובה. זה לא שאחרי 7 דקות, בן אדם מרוכז מרוכז, ואז הוא פתאום קולט זבוב בחדר, והוא מתחיל לעקוב אחריו. זה לא הסיפור הזה.
הוא לא שם לב אפילו שהוא מאבד את זה.
כן, זה כמו, אני קוראת לזה sugar drop, כאילו נפילת סוכר, יש לך כמו נפילת קשב. זה, אתה לרגע שנייה, הקשב נופל, אתה יכול כמו שאמרת, אני רואה הרצאה, ואז אני פתאום אומרת, יא, אולי אני אשלח ליהודית את זה, כי זה נראה לי, מה זה עניין אותה? וואי, הרבה זמן גם לא שלחתי לה מייל, אני אשלח. הלו, ההרצאה בינתיים המשיכה.
אנחנו כזה, רגע, גם מה קרה?
כן. אבל מה אכפת לי שזה רלוונטי לשיעור? מה אכפת לי שהמיינד וונדרינג שלך היה, זה עדיין נפילת קשב. איבדת לרגע את הריכוז, חזרת. איבדת את הריכוז, חזרת. זה בפרקים של 7 דקות.
כן, את יודעת, אני מכינה הרבה הרצאות לקהל הרחב, ומתעסקת הרבה באיך לבנות הרצאה טובה, ובשאלות האלה, באמת, בכל מקום...
שאלת המיליון דולר היום.
כן, שאלת המיליון דולר, בכל מקום, בעצם התורות של ההרצאות מדברות על להכניס מקפיצי קשב, נכון? כלומר, אחת לכמה זמן בהרצאה, צריך להיות משהו נורא מרגש.
נכון.
כי אם לא יהיה את הדבר המרגש הזה, הדבר מפתיע, לא צפוי, הדוגמה המרגשת, הסרטון, משהו שמוציא את האנשים וגורם להם להיות כזה, רגע, מה היא אומרת, אז אנחנו נאבד אותם.
בדיוק. נו, תסתכלי על הדוגמה של השוגר דרופ, של הנפילות סוכר, אז תחשבי על זה ככה, כמה, את לוקחת סוכריה, בסדר, עכשיו את מרוכזת, אחרי כמה זמן, תונח הסוכר, תני לה עוד סוכריה. זה בדיוק על העיקרון הזה. אגב, קשב, הוא חבר מאוד טוב של ריגוש, ועוד שנייה הכל מתחבר. אז אנחנו נעים בגלים, את זה, המרצים כבר מבינים את זה. מצאתי מחקרים שפרסמו בקנדה לפני 2.5 שנים, מייקרוסופט, עשו מחקר ענק. עם המון כסף, השקיעו בזה חווה זמן, מצאו שזה 8 שניות.
כן. עכשיו, אני חייבת להגיד שזה לא קורה לנו במקרה. המוח שלנו מתגמל אותנו מאוד חזק על הבריחות האלה, כן, נכון? יש לנו לגמרי. מנגנון מוחי שבכל פעם שאנחנו עוברים נושא, פותחים טאב, יש לי מחשבה חדשה, אני עונה לוואטסאפ, יש דופמין.
זה הרייזל, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד לך. בן דוד שלו, ריגוש.
הבן דוד שלו, אז אנחנו באמת מרגישים טוב באותו רגע, וזה מין, אני קוראת לזה מלחמה בין הטווח הקצר לטווח הארוך, כי נכון. בטווח הקצר זה סופר כיף, נכון? אני קוראת משהו, פתאום יש לי רעיון, אני עוברת לדבר אחר, אני מרגישה כזה, yeah, יעילה. עוד רעיון, עוד רעיון, אני יעילה, יש לי מלא דברים שאני מתעסקת בהם, אבל בטווח הארוך לא עשיתי כלום. יש על זה גם המון מחקרים. המון. א', אנחנו לא באמת חוזרים לאותה נקודה, נכון? אני לא חוזרת לנקודה שממנה סיימתי. אני אומרת, רגע, איפה הייתי? חוזרת שתי שורות אחורה, או ארבע שורות אחורה. במקרה הטוב, אני עשיתי את זה ישר. במקרה הרע כבר עברה רבע שעה, כי נכנסתי נכון. לאותו סט וקראתי את מה שיש עליו, ואז אני בכלל לא זוכרת מה כתבת לי, אז אני מתחילה מההתחלה. אז איבדתי הרבה זמן בגלל...
יש מחקרים שמראים שאת עושה סיבוב של 20 דקות, כן, בין, כלומר, בין מייל למייל.
נכון, כלומר, כל הפרעה כזאת זה לא באמת השנייה של ההפרעה, אלא יש את הזמן שלקח לי להיכנס, הזמן שלקח לי לצאת, את הזמן שלקח לי להיכנס שוב, ואני לא מתחילה מאותה נקודה, אז אני מבזבזת הרבה יותר זמן, ואני בסוף מחזיקה הרבה יותר מידע בתוך המוח שלי ברגע נתון, ואני לא באמת יכולה לעשות את זה.
כלומר, מידע מעמיק.
הקשב שלנו הוא לא אינסופי. אנחנו יודעים ממחקרים, אגב, חוקר שעונה לשם המאתגר, הזכרתי אותו פה הרבה בשם מיהי צ'קסינט מיהלי, שמדבר על זרימה חד פעמי, צריך הרבה להתאמן כדי להגיד אותו, אבל הוא חוקר הונגרי שבעצם הגה את המושג זרימה, flow. אז הוא מדבר על זה שהמוח שלנו, יש לו כמות מוגבלת של ביטים, של יחידות מידע, שהוא יכול לקלוט, ושבערך בממוצע בן אדם יכול לקלוט משהו כמו 110 ביטים בשנייה. שזה ביט זה שם ליחידת מידע. אז אם נגיד אני מדברת איתך, אני יכולה, זה צורך ממני משהו כמו 60 יחידות מידע, אז המוח שלי בקלות יכול לנדול למקום אחר. אבל יש דברים שאני לא יכולה לעשות בו זמנית, כי הם דורשים ממני את כל הקשב שלי. וכל עוד אני אמשיך להכניס עוד ועוד דברים, אני אף פעם לא אוכל לעשות אותם כמו שצריך. נגיד אם אני מנסה לפתור חידה מאוד מסובכת, אני לא יכולה לעשות את זה תוך כדי שאני מדברת בטלפון.
כי זה המון משקל, זה כמו לפתוח איזה, תקבילי להם את זה לעולם של היום, טכנולוגיה, לאן הלך ביטים, ביטים זה נשמע ישן. תראי, נגיד אם את פותחת עכשיו על הטלפון שלך, או על המחשב שלך, את עורכת סרט, זה בדרך כלל תוקע את המחשב, הדבר הזה. ואז במקביל את מנסה גם לגלוש, זה תוקע. זה כמעט בלתי אפשרי למקבל, אם אתה עושה משהו כבד. הנה, דוגמה מה... 2017 קצת יותר, לא?
נכון. וזה קורה לנו כל הזמן בשיחות, נכון? אנחנו כאילו מקשיבים למישהו, ואז אנחנו אומרים לו בסוף רגע, מה אמרת? אז בנוגע לזה, כן.
אתה לא יכול לזכור, זה העיבוד מידע, אתה לא יכול לזכור, זהו, הוכחנו את זה כבר לאורך השנים בהיסטוריה, זה כבר המחקר הכי עתיק בערך שיש לנו, אי אפשר לזכור מידע שלא הפנינו לה מספיק קשב. אז אם חברה שמספרת לי איך היה לה ביוון, בסדר, אני יכולה תוך כדי... טוב מייל, אני אגיד לך את האמת, סורי כאילו לגבי חברה שלי, מאוד מעניין אותי חיילה ביוון, אבל זה לא משהו שאני צריכה לזכור אחרי זה ולעשות איתו מתאמים. אז בסדר, אבל אם אתם יושבים בהרצאה ותוך כדי אתם עושים כל מיני דברים במקביל, אז את תשבו בהרצאה. חבל על הזמן שלכם, ואתם, אם כבר משהו, אתם עושים נזק למוח שלכם, כי אתם מזגזגים, אז כן. אתם מעיפים את הקשב. אם כבר. ואת יודעת מה דן אריאלי אמר? Let's check it. מה שנקרא, בואי נשים את זה על השולחן, ופעם אחת נעמיד את המבחן הזה כמו שצריך. דיברתי על זה איתו גם בתוכנית שלי. בואו נשים את העניין הזה של האם זה יעיל או לא. כי יש עכשיו מלא מנהלי הייטק, שהם עיקר אוכלוסייה שאני חוקרת, שאני מנסה להבין מה זה האטרפי יעילות הזה של להיות בהרצאה או בישיבה, ותוך כדי לבדוק מיילים ולענות לטלפון. הם יושבים, כאילו, הם עושים ארבעה דברים במקביל.
לפחות.
והם בטוחים שזה מה שיקח אותם רחוק בחיים, וזה מה שיעיל. ואז דן אריאלי בא, הוא גם לקח מחקר שנעשה בהרווארד לפניו, עשה לזה רפליקציה, הוא גם מסתכל על זה ואמר, בוא נבדוק האם זה יעיל. והוא מספר שם על התהליך של המחקר, שורה התחתונה. אנשים שנטרלו, שעשו מונוטאסקינג, שלא זיגזגו ולא מקבלו חלונות, זה אנשים שלא רק האספק שלהם היה יותר גבוה, הם הספיקו בהכרח יותר מטלות, אלא גם האיכות ביצוע עלה. אז, ואתם יודעים מה, דן אריאלי לא חידש לי כלום, כי אני קראתי את זה כבר בהרבה מקומות אחרים. המחקר הזה, שאם אנחנו עושים שני דברים במקביל, מה יותר יעיל, הוא הוכח כלא יעיל. הוא הוכח, די, בואו נתקדם מהנקודה הזאת, בבקשה.
לגמרי, ואני גם רוצה להוסיף על זה ולעשות פלשבק לפרק שהיה על קשיבות ופרודוקטיביות עם פרק 11, זה היה עם דנה זליחה. אז דיברנו שם גם על המחקר של דניאל גילברט, שבעצם כשאנשים נודדים במחשבות שלהם, תוך כדי שהם עושים משהו, שזה אפילו לא המולטיטסקינג הרגיל, אלא רק המחשבה שלי במולטיטסקינג, אז הם פחות מאושרים גם. כלומר, זה לא רק שהם פחות טובים במה שהם עושים, ושהם מגיעים להישגים פחות טובים, טובים, אלא הם נהנים פחות. אז אם אני יושבת אצלך בהרצאה, ואני תוך כדי מתכתבת עם חברה בוואטסאפ, וכביכול שתי הפעילויות הן ממש כיפיות, גם ההרצאה שלך סופר מעניינת, וגם השיחה סופר טובה,
לחלוטין.
אז בסוף לא נהניתי משתיהם, והייתי כל הזמן בעולם הזה של הבן לבן, ולא לקחתי שום דבר משני העולמות.
וואי, זה כל כך, זה כל כך רון, וצערי לא נוגעת בזה מספיק בהרצאות שלי, אבל זה נקודה
שהיא... תכניסי את הנדבך של האושר, זה גם, גם פוגע בסביעות רצון שלנו, ואפילו במשימות, חשוב להדגיש את זה, שהן לא מענות בפני עצמן, כלומר, אפילו כשאני שוטפת כלים, או שאני מנקה את הבית, גם אז לנדוד במחשבות או לעשות משהו אחר, גורם לי ליהנות פחות מהחוויה הזאת. אז חשוב להזכיר את זה, כי זה לא רק בקטע של הדברים כיפים, אז ננצל אותם כמו שצריך, אלא זה פשוט גורם לנו לא להיות נוכחים, ולכן להפיק פחות.
יש מחקר מזעזע שנעשה בלונדון שמראה שאנשים שהיה שם אחוז מטורף, 37% דיווחו שהם בזמן סקס מסתכלים בטלפון.
בזמן סקס?
כן.
וואו.
יש לי את זה איפה שהוא לדסקטופ. יצירתיות, למשל, אחד התנאים שלה זה להקשיב לך בזמן שאת לא, נגיד, מדברת עכשיו על נושא שלא מעניין אותי ואני מקשיבה בכל זאת, אז קורה משהו ביצירתיות. יצירתיות זה אזור שיושב, נגיד, באונה, לא נגיד, הוא יושב באונה המצחית קדמית, בפרונטל קורטקס, ושימי לב למילה הבאה, absence, זמן מת. absence זה אומר שברגע שאנחנו נמצאים בזמן מת, שאנחנו מקשיבים למישהו על משהו שהוא מדבר ולא מעניין אותנו, שאנחנו מחכים למעלית, ובקומה 16, שאנחנו מחכים לחבר שיחזור מהשירותים ואנחנו שומעים במסעדה. כל הרגעים האלה זה זמן מת. זמן שלא קורה בו כלום. ואת אומרת לעצמך היום, אנחנו לא מאפשרים זמן מת. זה
אין
זמן...
דבר כזה.
ביי, נגמר.
חברה הולכת לשירותים, את מוציאה את
הפלאפון. מוציאה את הפלאפון. אנחנו גם רואים רק טוב. את אומרת לעצמי, את רגע, יאל, את רוצה להגיד לי שזה רע? מסתבר שמבחינת המוח, כן.
את יודעת שעשיתי ניסוי כזה עם עצמי לא מזמן, יושבתי עם חברה בבית קפה והיא הלכה לשירותים. עכשיו, כשאני יושבת עם חברות, הטלפון שלי בדרך כלל בתוך התיק, כי אני לא רוצה שזה ייכנס לנו לשיחה, אבל ברגע שהיא הלכה לשירותים, באתי להוציא את הפלאפון ואמרתי לעצמי, רגע, אני לא אעשה את זה, אני פשוט אשב כאן וחכה שהיא תחזור. כמה זמן זה כבר ייקח? 5 דקות בהיסחפות.
כן.
ושמתי לב שאני יושבת במסעדה ופשוט מסתכלת לצדדים, ויש איזו תחושה קלה של חוסר נעימות, כאילו מה, אני כאילו משעמם לי. אני יושבת ומסתכלת על אנשים, זה מרגיש פתאום נורא, נורא לבד כזה, נכון? עכשיו, אם אני יוציא את הפלאפון, אני כאילו עסוקה, נכון? יש לי מה לעשות, אני לא סובלת מהרגע הזה שחברה שלי הלכה, ואני נשארתי שם לבד. וזה,
כי אנחנו לא מסוגלים להיות לבד. כן. את נוגעת בכלל כל שפסיכולוגים חורשים עליה עכשיו היטב.
כן,
זהו, כי בעצם... זהו, היא פעם את היכולת להיות לבד.
אנחנו לא לבד ככה, וככה בכל מקום חדש שאנחנו מגיעים אליו, מקום חברתי, שאנחנו לא מכירים בו אנשים, אם אנחנו לא מצליחים ליצור שיחה, אנחנו מוצאים את הפלאפון, ואז אנחנו לא זה שלא מצליח להשתלב, אלא אנחנו בפלאפון, אנחנו עסוקים, נכון?
ככה נקרא ספר שאת, together but alone.
כן, כלומר, אני משיחה את עצמי, ואני מרגישה כאילו זה בסדר שאני לא מדברת עכשיו עם אף אחד, כי אני בפלאפון, אני עסוקה.
מעולה. אז נגעת בדיוק, זה מלא אשליות שצריך לנפץ לאנשים, כי אני חושבת שאם אני אנפץ לאנשים את האשליות, או אני פשוט יראה להם עוד צד של המראה, הם יצליחו יותר, זה מה שמוביל אותי היום, אגב, ביום-יום. והתחלתי להגיד לך, אז החלק של האונה המצחית קדמית, אגב, אם לא היה לי קשב, אני מאמן את הקשב שלי כל יום. לא היה לי שום סיכוי לחזור לנקודה הזאת שבה עצרנו.
עוד רגע, עוד רגע נעבור גם לתרגילים כש...
בדיוק.
כן.
אז האבסנס הזה, הזמן מת, מה שהוא אומר זה כזה דבר. אם אתם מאפשרים זמן מת, את לכאורה מה שקורה, הפעילות החשמלית מתנקזת לאונה המצחית קדמית ומאפשרת יותר יצירתיות, קבלת החלטות ודמיון. אם אתם מקבלים החלטות בזמן לחץ, אז נכון, אתם מצליחים, אבל החלטות פחות טובות מאשר אם הייתם מקבלים אותן בשקט. זה אתם יודעים. אם אתם פעם הבאה מחכים למעלית, ואתם רואים שהיא בקומה 16, אינסטינקט ישר, בוא אני אוציא בינתיים את הטלפון, נבדוק הודעות. לא, תחזירו את הטלפון לכיס, ופשוט תנו לעצמכם, למוח להיות, פשוט תנו לו להיות בהוויה, ברגיעה שלו. מה שיקרה, פעילות חשמלית תתחיל להיווצר באונה המצחית קדמית, ורעיון טוב, או קבלת החלטה, או כל דבר כזה, עשוי לצוץ. ושם קורה הצלחות של החיים. שם, אם אתם רוצים לשפר את הדרך שבה אתם מקבלים החלטות, את היצירתיות שלכם, שאגב בעיניים קשורים אחד בשני, זאת הדרך, להתחיל.
זה בעצם מה שאנחנו עושים בזמן תרגול של נוכחות, של מדיטציה. אנחנו בעצם מלמדים את עצמנו להיות בכאן ובעכשיו, בלי כל רגע לברוח למה אני אעשה עכשיו, מה אני אעשה אחר כך, מה זה אומר, איך זה קרה שלא שכחתי או כן שכחתי לעשות משהו. ובעצם ברגע הזה התובנות הרבה פעמים מגיעות, פתאום אנחנו מבינים משהו על עצמנו שלא הבנו אותו רגע לפני זה.
בדיוק.
וזה לא קורה, אם אנחנו לא נותנים רגע את המרווח נשימה הזה למוח.
תחשבי על זה שאנשים יוצאים מההרצאה שלך למשל, מה הדבר, ואני הייתי שם, כי עוד מחקר שעשיתי זה, הלכתי להמון המון הרצאות, ופחות הקשבתי, הייתי עסוקה בלחקור אנשים, כמה זמן הם נוגעים בטלפון, ובאיזה שלב הם נגעו בטלפון. מה אמרת שגרם להם לעזוב הכל ולחזור לטלפונים שלהם? ואז ראיתי שמיד בסוף ההרצאה, כמה אחוז מתוך האנשים מיד, אבל מיד מתחברים להרצאה. כלומר, את אומרת, תודה רבה, שיהיה לכם ערב טוב. כמה זמן עובר מהרגע הזה עד שכולם מתחברים לנייד? התשובה היא שכאילו, אני כרגע מנסה להעריך את זה עדיין, זה עומד על 76%.
וואו.
שזה המון.
וואו.
בואי נגיד שזה, מבחינתי, ברמת הסטטיסטיקה זה כולם. ואת פשוט, כאילו, תראה, היו שם אנשים מבוגרים מאוד, אז הוצאתי אותם אפילו מהמשוואה, כאילו, מורידים לי את הסטטיסטיקה, גזרתי אותם על זה. אבל 76%? מה? רגע, שנייה, שמעתם עכשיו הרצאה, צריך לתת למוח להיות, הוא צריך רגע שנייה, גם אם תדברו עם החבר שלידכם, עדיין זה, המוח שנייה נכנס למצב שהדברים שוקעים. ברגע שאתם פותחים את הטלפון, יש מצב שנקרא highly activate. כל הנוירונים יורים. כלומר, זה מצב שגם אם אתם סתם בודקים הודעות, הכל תמים, ולא עכשיו קוראים איזה כתבה וויינט, המוח יורה והוא אקטיבי מאוד. למה אתם הולכים להרצאות? תעשו לי טוב, בשביל מה אתם יוצאים מהבית?
כן, שאגב, יש גם מחקרים על זה שהפסקה זה חלק חשוב מלמידה. כלומר, בלי הפסקה, בין שיעור לשיעור, בין הרצאה להרצאה, בין שיחה לשיחה, אנחנו לא זוכרים, אנחנו לא לומדים. כלומר, יש משהו שקורה אחרי שנחשפנו למידע, במוח שלנו, שגורם לנו אחרי זה לאבד את זה, לזכור את זה, להשתמש בזה, ואם לא נתנו לעצמנו את ההפסקה, אז זה לא נשאר שם.
אז תדמיינו,
מתנדף החוצה.
דבר מה שאני אומרת להם בסוף, אני אומרת להם, תדמיינו מצב שאתם לוקחים מציץ, אתם משקיעים הציץ בבית, אתם שופכים מים, ובדיוק כשהמים מתחילים לספק, אתם מתאים את הציץ הצידה, וכל המים נשפחים. אוקיי, אני לא חושבת כמה, אני לא יודעת כמה הוא יצמח בתנאים כאלו, אבל זה מה שאתם עושים, אם מיד אחרי הרצאה, או מיד אחרי שאתם יוצאים משיחה, או פגישה, או מה שזה לא יהיה, מיד אתם שולפים, יוצאים מסרט, מיד בודקים את הנייד. יוצאים מפגישה עם הבוס, מיד בודקים את הנייד.
כן, במקרה הטוב רק שיוצאים מהסרט, בודקים את הנייד, ולא תוך כדי הסרט.
האמת שאמרת, אני אספר סוד, אני בכל הרצאה שלי מחלקת דפים ועפרונות.
דפים ועפרונות, מה זה?
אני אומרת להם, בדיוק, אני עושה להם, אני עושה להם כזה עם היד כמו כתיבת אבן, אז תשתמשו בזה ככה. אני אומרת להם, תראו, בהרצאה הזאת ספציפית, אני מדברת המון על הכבוד שיש לי טכנולוגיה, אבל גם כמה צריך לדעת לעבוד איתה. אם יש לכם, אם אני נותנת פה טיפים או משהו שבוער בכם מזה, אני ממליצה לכם לטובת אימון המוח, לרשום את זה על נייר ודף. הנה הניירות ודפים, כבר הבאתי לכם אותה, ולא להוציא את הטלפון. אתם מוצאים את הטלפון ואתם רושמים מהראש שלי, ופתאום הודעה התקבלה. אתם רוצים להתעלם ממנה, כי אין עכשיו מדברת, ומה שהיא אומרת ממש חשוב לכם. שיטה לאיך להרשים בן אדם, וואו, זה מרתק. ואתם רושמים, ואז המוח מקבל ריג'קטים, הוא כזה אומר, לא, תתייחס רגע להודעה, נו, שנייה, תראה מה היא כתבה, יכול להיות שהיא חזרה אליכם תשובה. מתחיל איזושהי מלחמה במוח שמפריעה לכם להיות קשובים. כן. והיא פוגעת בהצלחה שלכם. אז תעשו את זה בשבילכם.
את יודעת, זה מאוד מזכיר לי את טריסטן הריס.
כן, איך אפשר בלעדיו.
כן, אי אפשר בלעדיו, הוא גם כזה חמוד במראה, נכון?
כן,
אז הוא הקים תנועה שנקראת Time Well Spent, ובעצם הוא עדיין פילוסוף מוצר בגוגל, נכון?
הוא עזב את גוגל, זה כל הסיפור הזה בעצם, שהוא ראה מה גוגל עושה, והוא אמר לעצמו, גם גוגל, גם פייסבוק, הם הפכו ממקום של לעשות לנו עולם טוב, ללהפוך אותנו לדרג אדיק, כאילו לאנשים מכורים.
נכון, אז הוא בעצם אומר, אנחנו כאן כדי ליצור משהו שעוזר לנו להתקדם כחברה, אבל בסופו של דבר אנחנו לא תמיד מתקדמים, אלא אנחנו מפריעים אחד לשני להיות מרוכזים, אנחנו מתמכרים, אנחנו לא יכולים בלי זה, והוא מתעסק באתיקה של הטכנולוגיה. הוא שואל בדיוק. איך אנחנו יכולים ליצור מוצרים טכנולוגיים שבאים לטובתנו ולא לרעתנו. כלומר, אם אני נגיד שולחת לך מייל, איך אני יכולה לעשות שהמייל הזה יגיע אליך בזמן שהוא לא מפריע לך ומסיח אותך ממשימה אחרת, אלא דווקא בזמן שאת רוצה לקבל את המייל הזה. ואני חושבת, אגב, אני שולחת אתכם לקרוא את החומרים שלו ולראות את ההרצאות שלו, כי הוא באמת, באמת מעלה המון מחשבות, הסיפור הזה. אבל זה בדיוק זה, איך אנחנו יכולים לקחת את הטלפון שכבר יש לנו ביד, ולהפוך אותו למשהו שהוא עושה לנו יותר טוב מרע. ויש דרכים כאלה, נכון? יש לי אפליקציות בטלפון שהן עושות לי סופר טוב. יש לי אפליקציה שנקראת Headspace, שאני מתרגלת איתה מיינדפולנס, ואני מתה עליה. לא הייתי רוצה שיקחו לי אותה לשם היגמלות מטכנולוגיה. היא עוזרת לי להיות נוכחת יותר ומודעת יותר. יש לי פודקאסטים בטלפון שאני לומדת ככה המון דברים. יש לי יכולת לשמוע מוזיקה שאני מאוד אוהבת. כלומר, זה לא שהייתי רוצה שלא יהיה לי את הדבר הזה, אלא זה התפקיד שלי להיות מודעת, להסתכל על זה ולשאול מה כל אפליקציה כזו עושה לי, כמה זמן אני מבלה בכל מקום, והאם זה בסדר.
שתם קמים בבוקר, 15 דקות ראשונות, לא לפתוח את הנייד. אתה קם בבוקר, קורה משהו שיש למוח התאוששות. תעשו 15 דקות ללא נייד. ותעשו את זה חוק ותשתילו את זה בתוך היום דפוס הטכנולוגי שלכם. המוח צריך את זה. הוא צריך להתעורר. ורק אחרי 15 דקות שפתחתם את היום, תבדקו מי שיר לכם הודעה במהלך הלילה, מה קורה, אם יש קרייסס במשרד, הוא יכול לחכות.
כלומר, לשלב ממש טקסים שבהם אנחנו לא נחשפים לטכנולוגיה.
או טקס למשל, שאני אגב הוא כל הזמן חוטה בו ואני חוזרת עליו, זה אחרי 8 בערב, אני לא בודקת יותר הודעות בוואטסאפ. ויש לי תמיד הודעות חשובות שהיה רצוי שאני אקרא אותן ב-8, אבל אני אומרת לעצמי, אנחנו לא נשים איזה סוף. אבל כבר זהו, אנשים סביבי יודעים שאחרי 8 בערב אין יעל.
כן, כלומר, לאט לאט הסביבה מסתגלת, חשוב
בדיוק.
להגיד את זה.
אתם נכנסים
זה
ללחץ.
כי זה נשמע שוקינג בהתחלה.
בדיוק, אתם תיכנסו ללחץ בהתחלה, אבל מה, ואנשים זה, והם אחרי זה ייחסו עליי, בסדר, אבל לאט לאט תרגילו אותם, שאתם מ-8 בערב
נכון.
לא זמינים.
כמו שאנשים יודעים שאחרי 11, 12, 1 בלילה זה לא סביר לשלוח לך הודעה ושתעני, אז זה פשוט מקדימה את הזמנים.
למרות שאמרו לי בארצות הברית שכן יש תופעה שאנשים ישנים עם הטלפון, לא על שקט, וזה כן לגיטימי לשלוח ב-2 בלילה, אם נזכרת במשהו, כן.
ולצפות שיענו?
והטינג'רס שמראיינים אותם במחקרים בארצות הברית, הם אומרים שהם עונים. כן.
אני חושבת שעוד כלי חשוב, אגב, טיפים, זה כל מה שקשור לניטור עצמי. כלומר, באמת לעקוב כמה אני שם בתוך הטכנולוגיה, כי יש איזה פער במודעות. אם תשאלי אנשים כמה פעמים אתה פותח את הטלפון ביום, הם יהיו כזה, 10, 20, 30, אבל כשמסתכלים...
תורידו את אפליקציית ברייק פרי. זה תספור לכם בדיוק כמה אתם פותחים.
יש גם עוד אפליקציה שנקראת Realized, שהיא גם מודדת כמה זמן, פלאפון כמה פעמים פותחים, והסטטיסטיקות במחקרים נעות על משהו כמו בין 200 ל-400
נכון.
פעמים ביום שאנחנו פותחים את הטלפון.
נכון.
אז בוא נהיה מודעים רגע, בוא נאסוף קצת דאטה לגבי עצמנו.
כשאתה עושה את האפליקציה הזאת, עשיתי את זה באולפן עם כמה אנשים, וזה נותן לך כזה, זה wake-up call כזה? יש שם גם כמה עשית unlock, כמה פעמים פתחת את הטלפון.
סתם, נכון? פתחת כזה בשביל הספורט.
270 פעם, אין מצב.
כן. זה באמת מרגיש לא ריאלי. גם כמה פעמים אנחנו נכנסים לבדוק מה השעה, ואנחנו בכלל לא בודקים מה השעה, אנחנו גולשים לפייסבוק לזה, פתאום רגע, בכלל רציתי לבדוק מה השעה. אז ניטור עצמי, לבדוק מה קורה לנו, כמה זמן אנחנו שם, כמה זמן אנחנו בפייסבוק, לא רק בטלפון, כמה זמן אנחנו על אימיילים.
זה טיפ מעולה. אני מכניסה אותו להרצאות שלי.
זה מעכשיו, תכניסי זה אחלה טיפ.
בלתי.
אגב, אני עושה ניטור עצמי על מלא תחומים, זה דבר סופר מגניב, שבו הטכנולוגיה דווקא עוזרת.
כן. תשתמשו בטכנולוגיה. אגב, זה גם משפט שאני אומרת המון. תשתמשו בטכנולוגיה שתעזור לכם להשתלט על ה...
נכון, אפשר ממש לנתח דאטה בעזרת טכנולוגיה, ואני כל הזמן אוספת דאטה על עצמי, ומנתחת אותו ומבינה ככה דברים מעניינים על הדפוסים. אז זה עוד טיפ שהוא טיפ חשוב.
והטיפ הכי חשוב, מה שאמרת לי, שעשית, שהורדת את הצפצופים.
Notifications, כן, הורדתי את ה-notifications, זה גם מומלץ.
שזה גם המאמר של דן אריאלי, turn notifications off.
נכון. כי ככה אנחנו בעצם לא מאתגרים את המוח שלנו לעמוד במלחמה הזאת, בין אני רואה את הוואטסאפ, אבל אני לא רוצה להיכנס, אבל אני כן רוצה להיכנס, וזה משיח את דעתי, אני פשוט לא רואה שזה קיים, לא רואה התראה, וכשאני בוחרת להיכנס בפול ולא בפוש, אני מקבלת את המידע.
בעולם תקין, חוקי, אוטופי, את היית מקבלת את הטלפון שלך עירום, ואם את רוצה התראה שנכנס לך מייל, אז את נכנסת להגדרות ועושה תתריע לי שיש מייל. בעולם לא אוטופי, מושחת, שבו טכנולוגיות הן רעבות לכסף, אנחנו מקבלים את האפליקציות שהכל דולק. הכל. גם הצפצוף וגם האור וגם הרטט.
כן.
ואני אגב אומרת לאנשים לפעמים בהרצאה, תגידו, אם אני שולחת לכם עכשיו הודעה לוואטסאפ, מה העניינים? כמה אינדיקציות יש לכם שקיבלתם ממני הודעה? אז בוא נספור. אז יש בין 5-7.
וואו.
אור מהבהב, רטט, יש כזה מופיע חלון קטן על הצג. את זה נראה לכם הגיוני?
וואו, לפעמים זה גם עושה את הצפצוף פעמיים, נכון? כאילו אם לא שמת לב הפעם הראשונה, אופס, בוא
כן,
נזכיר
אם
לך.
אם לא התייחס, יש לצפצף עוד פעם.
שבעצם קיבלת הודעה.
אבל זה נראה לכם גאי, ברור לי, ואז דן אריאלי בדק, כמה מתוך ההודעות האלה שאתם אומרים, אני עושה את זה כדי לא לפספס דברים חשובים, אז הוא שואל אותם, כמה דברים חשובים? בואו נבדוק את זה, בואו נעשה מחקר. והתשובה היא שקבלו נתונים נמוכים להחריד, כלומר פחות מ10% מסך הנוטיפיקיישן שאתה מקבל, באמת צריכים התייחסות תרופה שבשבילם אתה משאיר, 90% מהנוטיפיקיישן שאתם מקבלים בטלפון, הם פשוט, אתם יודעים מה הם עושים? תגיד למה הם עושים.
הם גוזלים את המשאבים הכי חשובים שלנו, את תשומת לב שלנו.
הם גורמים לכם לעמוד במקום ולאחרים להמשיך קדימה. זה מה שהם עושים. וזה הזמן להתעורר. זה מה שאני אומרת, כאילו כל הפודקאסט הזה צריך להיות על העניין הזה, שתבינו, אתם רוצים להגיע רחוק בחיים, אתם רוצים להצליח יותר, תבינו שיש אנשים שחיבו notifications, ועושים ניצול מקסימלי של הזמן שלהם, והם פחות, אולי הם טיפה פחות זמינים כמו שאתם, אבל עובדה שהם מגיעים יותר רחוק, אתם תראו את זה, לפי דעתי, אל תחכו לראות את זה. תהיו חלק מזה.
יש עוד משהו שלא נגענו בו הרבה ואני רוצה לגעת בו, וזה הנושא של מערכות יחסים. בעצם איך הטכנולוגיה משפיעה על מערכת היחסים שלנו, ואני רוצה להזכיר כמה מחקרים שככה עולים לי בראש, ובטח גם לך יהיה מלא מה להוסיף. יש מחקר של אבי קלוגר, שגם מתארח פה בתוכנית, פרופסור אבי קלוגר, שבעצם אנשים ש... הטלפון שלהם קיבל התראות וצפצופים בזמן שהם דיברו עם אנשים אחרים, גם כשהם לא הסתכלו על הטלפון בכלל, דורגו כאנשים פחות אהובים, לעומת אנשים שהטלפון נכון. שלהם לא צלצל. כלומר, גם אם אני לא מתייחסת לטלפון, והוא רק נמצא שם על השולחן ועושה כזה, טן-טן, אז מי שיושב לידי נכון. פחות אוהב אותי.
יש גם מחקר של דוקטור לארי רוזן, אם אתם רוצים להרחיב בעניין הזה, אז אתם יכולים לראות את זה גם ביוטיוב, בהקשר הזה.
אז זה הדבר אחד שאני חושבת שהוא סופר קריטי, כי לפעמים אנחנו אומרים, טוב, אני מוציא את הטלפון, אבל אני לא אגע בו. כבר זה שהטלפון שלכם שם, זה מאיים על הפרטנר לשיחה, שהוא לא מקום ראשון כאן, ויש משהו שכל הזמן מתחרה, עוד רגע אני לא אהיה איתך, ואני אגיד לך שנייה, אני רק בודקת את מה שקיבלתי, ואני אהיה כזה, למה שאת אומרת, ולא באמת אהיה איתך. אז זה דבר אחד שהוא חשוב. דבר שני שאנחנו יודעים, זה כל מה שקשור לקשר עין. נכון? בדרך כלל כשאנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו מסתכלים להם בעיניים, רצוי.
כדי לייצר אינטימיות,
כדי לייצר אינטימיות, ואנחנו גם יודעים שכמה שאנחנו מסתכלים לאנשים יותר בעיניים, אנחנו מרגישים יותר קרובים אליהם, וברגע שיש את הטלפון הזה איתנו, אנחנו פחות מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנחנו מסתכלים על מסכים, ויש משהו שלאט לאט מאבד את היכולת הזאת, להסתכל בעיניים כן. ולייצר את האינטימיות הזו, ואנחנו יודעים ממש על ילדים היום, שמשתמשים הרבה בטלפונים, שהם מתקשים אחרי זה ליצור קשר עין, כלומר זה לא סתם ילדים, תפסיקו להיות בפלאפון כל הזמן, זה משפיע על מערכות כן, יחסים חברתיות אחר כך.
יש המון מחקרים על זה עכשיו, אני אגב התחלתי לחקור את זה שנה שעברה, נכנסתי לזה, אני אגיד את האמת, עזבתי את זה מרוב שזה היה לי קשה.
תזכה אותך.
היה לי קשה לקרוא את זה, היה לי קשה לרדת לשטח ולראות את זה, אבל הילדים, בגלל שהם מתקשים ליישר מבט, נורולוגי הם מתקשים ליישר מבט, זה יוצר, זה קצת ביצה ותרנגולת אגב, אז זה קשה להם לייצר אינטימיות. וההפך, יש איזה משהו בתהליך הטכנולוגיה שהופך אותנו לטיפה מנוכרים, כאילו בואי אליי, בואי היום אליי אחרי צהריים ונשחק. את תהיה עם אייפד, אני אהיה עם אייפד ונעשה מלחמה. אנחנו לא בתקשרות אחת עם השנייה באינטימיות, ואז פתאום שלוקחים את האייפד ואומרים לנו, צחקו, אז כאילו, זה אינטימי מדי, זה כזה לא נעים.
כן, יש בזה משהו awkward.
את רוצה עוד יותר מחקר מפוצץ? באים מחקרים עכשיו שאומרים, הם טריים, חשוב לומר, שהם לא מתוגמלים על זה ברמת הדופמין. כלומר, אם אני ואת עכשיו מנהלות שיחה, המאזינים לא רואים אותנו, ואנחנו יושבות אחת מול השנייה, והן מסתכלות אחת השנייה בעיניים, נוח לנו בסיטואציה הזאת, ההפך היא, אני גם צריכה את הקשר עין כדי להרגיש שאת מקשיבה לי, וזה נעים לי.
כן.
כרגע אני מתוגמלת בדופמין.
איזה כיף לי.
ועוד חומרים, אפילו ברמוח, כל מיני נורפורפינים למיניהם. קיצור.
אוקסיטוצין גם.
כן. אחרי זה יהיה חיבוק, אז יהיה גם אוקסיטוצין. בקיצור, אנחנו מתוגמלות פה בנוירונים נעימים. ומה שקורה אצל ילדים זה שהם פשוט לא, הם כבר לא מפרישים את זה, הם ההפך. הם בסיטואציה כזאת, אם תשבי עם ילד ככה, יותר מ-20 דקות, הוא יתחיל להפריש קורטיזול, שזה ההפך של דופמין, זה חומר, זה הורמון שברגע שהוא משתחרר, זה יוצר תחושה של חרדה, נעימות, אתה תעשה הכל כדי להעיף את ההורמון הזה מהסיסטם, ואתה מבין, בצורה לא מודעת, אותו ילד מבין, שכדי להפסיק את זה, הוא צריך להגיד לך, הוא פשוט צריך להסתכל למטה, או לבקש להפסיק את השיחה. זהו, אז יש המון, אבל למה הלכנו לילדים?
לא, לא רק ילדים, גם בני זוג, כלומר זה קורה גם ברמה של המערכות יחסים אחד על אחד. אני חייבת לספר שאני למשל הצעתי לבן זוג שלי שנעשה זמן בלי טלפונים. כלומר, ממש זמן שאנחנו שמים את הטלפונים בצד, על שקט, בתיק, רחוק, לא לוקחים אותם, לא משנה מה, אבל הם לא איתנו בשיחה, וזה זמן קבוע שצריך להיות, כי אחרת זה כל הזמן נכנס. תמיד יש משהו שצריך לברר, משהו שבדיוק מתקשרים אליי, אבל רגע, זאת אמא, זאת סבתא, זאת שיחה חשובה, זה לקוח. כן. כלומר, תמיד יש משהו שנכנס שם לתוך המרחב האינטימי הזה. יש עוד משהו פרקטי ששכחנו לגעת בו, שאנחנו רוצות ככה לתת לסיום, דברים שכדאי לשים לב אליהם ולעשות.
אם יש לנו הורים, אני בדרך כלל מקפידה אגב לסיים גם את ההרצאות שלי עם האמירה הזאת, אם יש הורים שמקשיבים לנו, או הורים to be, מאוד חשוב הקטע שאני מראיינת ילדים, והם משתפים אותי בתחושה שההורים לא כל הזמן בטלפון, כאילו לא מקשיבים להם. תחושה איומה אגב לגדול כילד, אתם לא יודעים מה זה, אתם לא יודעים מה זה. גם לא אכפת לי כמה אבא שלכם היה עסוק, אתם לא יודעים מה זה, תחושה של לגדול בבית עם אבא שכל הזמן בטלפון. אז כל מה שאני אומרת זה שאל תזרקו את הטלפונים לים, אבל אם הילד ניגש אליכם, שואל אתכם שאלה, או אתם שואלתם אותו, תנטרלו את הטלפון מהסביבה המרחבית של השיחה. שימו את הטלפון רגע בתיק, שימו את הטלפון רגע בצד, ופשוט אל תיתנו לטלפון להיות ביניכם, זה ממש חשוב לתחושת הערכה עצמית של הילד, לתחושת הקשב, ואני גם נוגעת בזה על קצה המזג, אז תשום מקודת הנחה שזה פשוט קריטי וכל כך קל לביצוע, לא ככה? כן. לא אמרתי פה טיפ של תתחילו דיאטה ממחר, זה לא איזה משהו כזה כבד.
כן, אז אני מסכמת את הטיפים הפרקטיים שנתנו כאן, ותגידי אם שכחתי משהו, אמרנו קודם כל ליצור זמנים שהם בלי פלאפונים, תקסים ברורים של עכשיו אני בלי הטלפון בבוקר עם הבן זוג, בערב, אמרנו לשים לב איך אנחנו צורכים את הטכנולוגיה ומה אנחנו עושים עם הכלים האלה, האם זה מה שבאנו ורצינו לעשות, אמרנו לעשות איזשהו ניתור עצמי, כמה, למה, האם זה באמת מה שאני חושבת שאני עושה או שאני נמצאת שם הרבה יותר זמן.
תורידו אפליקציות מדידה.
אפליקציות
מדידה. שיעירו לכם את העיניים.
נכון. והדבר האחרון שנגענו בו זה באמת העניין של ה-notifications, ולשים לב האם המידע מגיע אליי בפוש או בפול, האם אני רוצה לתרוך אותו, שהוא פשוט אף עליי ולא משאיר לי ברירה. יש עוד משהו פרקטי ששכחתי?
תראי. יש ספר בדרך.
כן. או, יש ספר בדרך? מעולה. אז זה ממש מתאים ככה לסיכום שלנו, תספרי לנו איזה שתי מילים על הספר.
אני בעיקרון מתלבטת לגבי הכותרת שלו, כרגע זה הקשב הנעלם, זה איזושהי סוג של איך ייראה העולם שלנו, כרגע רק בתיאוריה, ועל סמך מחקרים, איך ייראה העולם שלנו בלי קשב. אז זה יהיה נורא מעניין לראות איך, אם יש לנו אפס קשב אחד לשני, איך אנחנו ננהל מערכות יחסים, איך נהיה כהורים, איך נהיה כהצלחה. וזה ספר שאמור כאילו לתת הצצה קדימה עתידנית כזאת, ואולי להגיד, רגע, אנחנו עוד לא שם, מה כן אפשר לעשות?
אדיר, מתי הוא יוצא?
שאלה, מתי שאני אפסיק להסתכל על הפייסבוק כל
הזמן. יפה, היה לי תענוג, היה לי ממש ממש כיף.
היה לי יותר מתענוג, היה לי המון דופמין בגוף.
מלא דופמין, אוקסיטוצין, חומרים טובים שהשתחררו פה. היה גם קל כי הפלאפון היה על מצב טיסה, אז זה תמיד מועיל, תיישמו את זה בעצמכם. אז תודה רבה 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 שבאת, היה לי ממש כיף, ואני מקווה שלקחתם משהו ותפיקו מזה, תיקחו את זה לחיים שלכם ותיישמו, ותספרו גם לחברים שלכם איך ליישם את זה, ותתחילו לחיות טוב יותר.
תעצרו את השינוי, עכשיו.
נכון, אז אנחנו נתראה, או יותר נכון נשתמע, בפרק הבא של חושבים טוב, שיהיה לכם שבוע נפלא. ביי ביי!